כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, היום ברוך השם פרשת פנחס, תשע"ח. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. אז מה הוא עשה? זה למדנו בשבוע שעבר כבר. כאשר זמרי בן סלול לקח את המדיינית והביא אותה לתוך המחנה ועוד בא אל משה רבינו בחוצפה ואמר לו, זאת אסורה או מותרת? אם תגיד אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? וכמובן שהטענה היא לא טענה, שהרי משה רבינו לקח את בת יתרו לפני מתן תורה, וזמרי עשה את זה אחרי. משה רבינו לקח את בת יתרו לשם אישות, והוא לקח אותה לשם זנות. משה רבינו גייר אותה, והוא לא. אז מה הקשר בכלל? אבל ככה זה כשיש מחלוקת וכשיש עניינים של כבוד, אנשים לא חושבים, ועושים טעויות גדולות מאוד, והטעות הזאת הייתה קשה וגרמה לעם ישראל מפלה גדולה של כמעט 200 אלף איש שמתו בעקבות המעשה הזה של זמרי, ובעצם פנחס, כשלקח את הרומח בידו, הציל את המצב והרג את זמרי ואת כוזבי, בת המלך בלק. בכל אופן, השאלה הגדולה היא למה משה רבינו לא עשה את זה? הרי משה רבינו נניח שבהתחלה הוא לא זכר את ההלכה, עד שבא פנחס ואמר לו, לימדתנו רבינו, הבועל ארמית קנאים פוגעים בו. בסדר, אז אמר לו משה רבינו, קריינה דאיגרת אי ולאה ופרוונקה, כלומר קורא האיגרת ילך ויבצע את מה שאמר. אז מצוין, הבעיה למה אחרי שהוא אמר את זה למשה, אחרי שפנחס אמר את זה למשה רבינו, אז למה משה רבינו לא עשה את זה בעצמו? הרי זו מצווה גדולה. הראיה, תראה איזה שכר פנחס קיבל על זה. אז למה משה רבינו לא עשה את זה? אומר הרב שטיינמן בספר שלו, איילת השחר, פשוט מאוד, הרי איך עשה את זה פנחס? הוא עשה את עצמו כאילו גם הוא רוצה לעשות עבירה. הוא בא אל שבט שמעון, והם אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר להם, מה רק אתם צריכים? גם אני רוצה. והוא נכנס אל אותו המקום שבו נעשתה העבירה כביכול כדי לעשות עבירה. וכולם רואים את זה. נו, מה עם חילול השם? התשובה היא, פנחס היה אדם באותו זמן עדיין לא כל כך מפורסם. ואחרי כמה דקות כולם ראו שמה שהוא עשה זה היה מצוין, וחס וחלילה לא התכוון לשום עבירה, אלא ההפך מזה, כדי להרוג את זמרי. וממילא יצא קידוש השם. אומר הרב שטיינמן, אבל משה רבינו לא יכל להרשות לעצמו אפילו לרגע אחד שמישהו יחשוב שהוא הולך לעשות עבירה. ולכן משה רבינו לא יכל לעשות את הפטנט הזה. כך אומר הרב שטיינמן באיילת השחר על התורה. אתמול בשיעור שאלתי את השאלה הזאת, אז אמר לי אחד המשתתפים, קוראים לו הרב קארו, אמר לי, אולי פשוט מאוד. הרי קנאים פוגעים בו, מי זה הקנאים? אלה שראו את המעשה. אז מסתבר שמשה רבינו אפילו לא ראה את זה. הוא ידע, אבל לא ראה. לעומת זאת פנחס ייתכן שראה, ולכן פנחס עשה, ולא משה רבינו. אחרים אמרו, אולי משה רבינו לא רצה לעשות את זה, כי זה ייראה, כיוון שהוא פגע בו, איך קוראים לו, זמרי. הוא אמר לו, אם היא אסורה, בת יתרו, מי יתירה לך? אם משה רבינו היה הולך לעשות את זה, זה היה נראה כאילו שהוא חס וחלילה, יש לו משהו אישי. ואולי בגלל זה לא. טוב, על כל פנים, פנחס זכה, והוא זה שלקח את הרומח בידו, והוא זה שעשה את כל מה שעשה, ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לתת לו את שכרו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי, שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה ללוהב ויכפר על בני ישראל. טוב, בא הכלי יקר, יש לו ספר אחר, לא כלי יקר, ושם אומר הרב, הרב רבי אפרים לונצ'יץ', אומר כך, איש ואישה, אם הם זכו, שכינה שרויה ביניהם. ומה הכוונה? באיש, במילה איש, יש יוד, ובמילה אישה יש ה. אז אם הם זכו והשכינה שרויה, הם חיים בקדושה והכל בסדר, אז השכינה שרויה שם ויש להם יוד וה, וזה שם השם. מה קורה אם חס וחלילה הם לא מתנהגים בקדושה? ואין השכינה שרויה ביניהם, אז היוד מהאיש נופל, וההי מהאישה נופלת, נשאר מהאיש נשאר אש, ומהאישה נשאר אש, ולכן אם הם לא זכו, אז אש אוכלתן. אומר הכלי יקר, כאשר חס וחלילה יש עבירות של זנות, אז השם יוד קי יורד ונחסר. ואז מה קורה? נברא מלאך שנקרא חימה, אש. אומר הכלי יקר, והרמז לזה, הראשון שעשה עניינים של חוסר קדושה, מי זה היה? הבן של נוח שהסתכל על ערוות אביהם, כמו שכתוב בתורה, וייר את ערוות אביו. מה הייתה התוצאה? איך קראו לו? חם. למה? כי הוא בורא את המלאך שנקרא חימה, שם יוד קי נופל, ומלאך שנקרא חימה בא. מה קורה כשעובדים עבודה זרה? אז הרי כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז השם א' למד, כל השם הזה נופל מעם ישראל. יוצא שכשבא בלעם ועשה את עצת בלעם, מה הוא אמר? שיתחילו עם זנות, וזה כשהוא כבר, הרי מה, הוא עשה שם חנויות של פשטן, ובאו בני ישראל ורצו לקנות, ואז התחילה העבירה של זנות, וכשרצו לעשות את הזנות, היא, המדיינית, אמרה, לא, מה פתאום, קודם כל, תשתחווה לפסל שלי, מה זה? בעל פאור. יצא שבגלל הזנות הגיעו גם לעבודה זרה. אז מה נפל? גם היוד וההי, וגם האלף למד. וזה מה שכתוב, במקום שיש חילול השם, מה זה מקום שיש חילול השם? היה פה חילול השם, הרי פנחס בן אלעזר ראה חילול השם. איזה שם? שם א' למד בגלל העבודה זרה, ושם י' ק' בגלל הזנות. מה עשה פנחס? עשה את הקנאות הזאת, הרג את זמרי עם כוסבי, והראה לכל ישראל את מה שקרה, ובזה שב חרון אף השם מישראל. חזרו שם י' ק', וחזר שם א' למד. כשאתה מחבר את א' למד עם י' וה', מה אתה מקבל? אליה. והוא נהיה אליה הנביא. השם העצם שלו זה א' למד י' ה', אליה. ולפעמים נוסף לו ו', ולכן כשיעקב אבינו ביקש מאליהו הנביא לקחת ממנו משכון, שיבוא ויבשר על הגאולה, את מה נתן אליהו? את הוו, שהרי אנחנו יודעים שחמש פעמים יש בתנך אליה בלי וו, וחמש פעמים יש בתנך יעקב עם וו. למדו חזל שיעקב אבינו לקח את הוו מאליה הנביא עד שיבוא ויבשר את בניו על הגאולה. למה הוא נתן דווקא את הוו ולא את הלמד או את האלף או את ההי? והתשובה היא פשוט מאוד, אליה זה שם העצם. למה פנחס זכה להיות אליה? כי הוא החזיר לעם ישראל את היוד ה' ואת האלף למד. ממשיך הכלי יקר, מה מיד אחרי כל העניין הזה של פנחס, מה מגיע? שהקדוש ברוך הוא מוסיף לכל משפחה מעם ישראל יוד וה', לחמול משפחת החמולי ולישוב משפחת הישובי. ורשי אומר למה? כי היו האומות מבזים אותם ואומרים, מה הם מתייחסים למשפחותם, לבית אבותם? אם שלטנו בגברים שלהם במצרים, כל שכן, ששלטנו באימותיהן, אז הם חושבים שזה האבא שלהם, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, כן, אני מעיד. ועל זה נאמר, שבטי כה עדות לישראל. מה זה שבטי כה? שהקדוש ברוך הוא הוסיף ה' ויוד. אבל למה דווקא פה? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. הרי פנחס החזיר את היוד וההי, ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, נכון, אני עם היוד וההי הזה מעיד שהכל בסדר. מה שמאשימים אותם בזנות, ובזנות מה יורד, היוד וההי, הנה אני שם דווקא יוד והי. מיד אחרי כן, מה מופיע בפרשה? חלוקת הארץ. ולמה? מפני שכשהקדוש ברוך הוא מזהיר את בני ישראל, לא לעשות חטאים שיגרמו לארץ להקיע אותנו, אז הוא מזהיר את כל העזרות, ובסוף הוא אומר, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ ההיא, ותקיע הארץ אותם. תיזהרו שלא תעשו ולא תקיע הארץ אתכם, כאשר קע את הגוי אשר לפניכם. אז איך הוא קורא לעבירות האלה? העבירות האל. ופנחס הרי החזיר גם את האלף לעמד לעם ישראל. לכן, עכשיו הגיעה חלוקת הארץ, התועבות האל, אתם לא תעשו את התועבות האל, ולכן תקבלו את הארץ. נפלא ביותר. כל זה אומר הכלי יקר. ואנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו שהתורה מונה את המשפחות של עם ישראל, אז התורה באמת, כמו שאמרנו מקודם, מוסיפה לכל משפחה ה' וי'. חוץ מאלה שממילא היה להם ה' וי', אז לא צריך להוסיף להם. אז התורה מתחילה עם שבט ראובן, ומיד נכנסת לעניין של דתן ואבירם. הוא דתן ואבירם, אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח. מה זה היצו? מלשון מצה ומריבה, שרבו עם משה רבינו, רבו עם הקדוש ברוך הוא, רבו על הכהונה. מסיימת התורה, ובני קורח לא מתו. אז בני קורח לא מתו, זה גם כתוב בתורה, והרש"י מסביר שמקום נתבצר להם בגיהנום, ושם הם היו עד שיצאו משם. בפרק מבית בתהילים, אז הפרק מתחיל להמנצח לבני קורח. להמנצח משכיל לבני קורח. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. וכאן רש"י אומר, לבני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף. הם היו תחילה בעצת אביהם, כלומר בעצת קורח. ובשעת המחלוקת פרשו. וכשנבלעו כל סביבותיהם ופתחה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ, כי עניין שנאמר ובני קורח לא מתו. וכאן ממשיך רש"י. ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות ועל חורבן הבית ועל מלכות בית דוד. אז אם כן, אומר רש"י, בני קורח לא רק שהם לא מתו, אלא שם הם אמרו שירה, ושם הם יסדו את המזמורים שהם אמרו בתהילים. וכיוון שהמזמור הזה מדבר על החורבן, ואנחנו ממילא נמצאים עכשיו בימים האלה של בין המיצרים, אז נראה כמה דברים מתוך הפרק הזה, פרק מבית בתהילים. קודם כל, רש"י אומר, בפרק הזה מופיע שלוש פעמים, מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עליי? אומר על זה רש"י, נאמר כאן מה תשתוכחי ג' פעמים, כנגד שלוש מלכויות העתידות לבטל עבודת המקדש, וישראל צועקים ונגאלים, מתי זה יהיה? מלכות בבל, יוון ואדום. הפרק הזה מתחיל אבל במילים, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. מה זה כי אייל תערוג? יש כאן בעיה הרי דקדוקית. כי אייל זה זכר. אייל זה זכר. ותערוג, תערוג זה נקבה. הרי היה צריך להיות כתוב, כי אייל יערוג, או כי איילה תערוג. אבל כי אייל תערוג זה כלאיים. אי אפשר בעברית לדבר ככה. אומר רשי, האיילה הזאת רחמה צר, וכשהיא צריכה ללדת יש לה כאבים גדולים. מה היא עושה? היא צועקת אל השם. מה קורה ביער כשאין מים, לא יורד גשם, באות כל החיות, מתקבצות אל האיילה, והיא עושה גומה בתוך האדמה, ושמה את הפנים שלה בתוך הגומה, וצועקת אל השם. וזה הכוונה, כאייל תערוג על אפיקי מים. האיילה היא זאת שמתפללת על המים. נו, אבל למה כתוב כאייל? התשובה היא, מה קורה כשהאיילה צריכה מצד אחד ללדת, ויש לה כאבים נוראיים, ומצד שני צריכים מים, באות החיות לבקש ממנה להתפלל, מה היא עושה? היא עושה את עצמה כאילו היא זכר, כאילו היא לא צריכה ללדת, וקוראת ומבקשת מהשם את המים. לכן כתוב, כאייל תערוג. האיילה עושה את עצמה אייל, לא מתחשבת בסבל שלה, אלא רק מתפללת אל השם בשביל כל החיות, כדי שירדו גשמים ויהיה מה לאכול ביער. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. אחר כך בא משה רבינו ומבקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. מה הוא מתכוון? איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. כוונה, בן אדם כזה שהוא ינהיג, לא כמו שהיום נראה ההנהגה. איך היום עובדת ההנהגה? עושים סקר, רואים מה הציבור רוצה, ואת זה אומרים. משל, למה הדבר דומה? יש אדם שיש לו כלב, והכלב רץ אחרי העגלה שהוא נוסע בה. הכלב אבל רץ יותר מהר, אז הוא רץ, 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 וזה נראה כאילו שהכלב הוא המנהיג. מה קורה מתי שמגיעים לפרשת דרכים? שם הכלב לא יודע אם להמשיך ישר או לפנות ימינה או שמאלה. ושם הכלב מחכה. מגיעה העגלה של האדון, פונה ימינה, הכלב רואה שפנו ימינה, רץ קדימה. זה נקרא פני הדור כפני הכלב. זה לא נקרא הנהגה. הוא לא מנהיג, הוא מונהג. נראה גם בכלב כאילו הוא המנהיג, אבל הוא לא מנהיג, הוא רק רואה לאן נוסעים ולפי זה הוא רץ. בא משה רבינו וביקש מנהיג כזה שינהיג את העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. כזה מין מנהיג אני מחפש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, והוא יהיה המנהיג אחריך, הוא יהיה בסדר. יהושע בן נון היה לאו דווקא הכי גדול מכל בני ישראל. הוא היה מנהיג, הוא היה ממשיך של משה רבינו, אבל היו אנשים אולי שחשבו שמתאים להם להיות המנהיגים. כתוב שכשראו הזקנים שבאותו הדור ראו שיהושע נהיה מנהיג, אמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז אפשר להסביר שהכוונה, הם ראו שיהושע הרבה פחות ממשה רבינו. טוב, יש אבל אפשרות אחרת. הרי חז"ל אמרו, מה הסיבה שיהושע זכה באמת להיות המנהיג? מפני שהיה ממש משרת משה. הוא כל הזמן הלך עם משה רבינו, לא פספס מילה שהוא אמר. אבל יותר מזה, הוא היה מגיע לבית המדרש לפני השיעור, מכין את הספסלים, מכין את הספרים, מכין הכל, מנקה. ולמה אחרים לא עשו את זה? מפני שהתביישו. ועכשיו פתאום יהושע נהיה הממשיך של משה רבינו? אז אמר הגייבד לרייבד, תגיד, למה משה לקח דווקא את יהושע? אמר לו, כי הוא הכין את הספסלים, הוא ניקה את הבית מדרש. אמר לו, ולמה אתה לא עשית את זה? הוא אומר, פספסט נישט. לא, פס, לא מתאים לי. התביישתי. תגיד, תגיד, ולמה אתה לא עשית את זה? הוא אומר, גם אני התביישתי. ושניהם אמרו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. תראה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אם אנחנו לא היינו מתביישים לעשות מה שצריך, גם אנחנו יכולנו להגיע לדרגה הזאת. אבל התביישנו, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. כמה פעמים קורה שאדם יודע מה צריך לעשות, אבל זה לא מתאים לו לעשות. והוא לא עושה. והתוצאה של זה, הוא לא עושה, ובגלל זה מפסיד אחר כך הרבה. כמה פעמים קורה דברים כאלה? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. יש בית מדרש, ובית מדרש צריך להיות מכובד, וצריך לנקות, וצריך לסדר, וזה לא פחיתות כבוד. לא פחיתות כבוד. זה הבית של הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא יש פחיתות כבוד. עושים את זה בשביל המלך. זה לא פחיתות כבוד. שום דבר לא פחיתות כבוד. ואם מתביישים, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. תראה מה יהושע זכה. מה אחרים לא זכו. למה? כי התביישו. עוד דבר, יהושע זכה, ואף אחד לא חלם שדווקא יהושע יהיה זה שיזכה. כי כמו שאמרנו, למשל, כלב היה יותר גדול ממנו. מה הראיה? שבמרגלים, כשיצאו לרגל, כתבו אותם לפי חשיבותם, וכלב הוא מספר 3, ויהושע מספר 5. היו בעם ישראל אנשים גדולים מאוד באותו זמן, אבל יהושע הוא זה שזכה. יש לנו דוגמה נוספת מעניינת בקשר לנושא הזה, והיא שהיו להלל הזקן, כתוב שהיו לו 80 תלמידים. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. 30 כי יהושע בן נון. ו-20 בינונים. הקדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. הקטן שבכולם, רבי יוחנן בן זכאי. הקטן שבכולם, רבי יוחנן בן זכאי. נו, עכשיו מה קרה? כשאתה פותח את הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה, הרמב״ם אומר את תהליך מסירת התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו 3 דברים, ומכאן והלאה ממשיך הרמב״ם. מי מסר את התורה בכל דור? היה אחד שעליו הקדוש ברוך הוא הטיל את המשימה להעביר את התורה לדור הבא. בתוך כל הרשימה הזאת מופיע הלל הזקן, והוא מסר לרבי יוחנן בן זכאי, ורבי יוחנן בן זכאי העביר לדור הבא. עכשיו תראה מה קרה פה. אתה אומר גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי, והוא זה שזכה להעביר את התורה. אם ככה, אתה רואה שלא תמיד אתה יכול להתייאש, או לא, יותר נכון, אף פעם אתה לא יכול להתייאש מאלה שנראים הקטן שבכולם. פעם בא איזה רב ראש ישיבה אחד לרב שטיינמן, אמר לו, אני רוצה לעשות כיתה מיוחדת, יש לי בעלי כישרונות חזקים מאוד, הייתי רוצה לעשות להם כיתה מיוחדת, כי הם יכולים לפרוח חזק. אמר לו הרב שטיינמן, אם היה בזמן הלל הזקן את הפטנט הזה שלך, מאיפה היה לנו את רבי יוחנן בן זכאי? מאיפה היה לנו את רבי יוחנן בן זכאי? ככה לא עושים. תקווה יש מכל תלמיד, ואסור לזלזל בשום תלמיד. ואם יש תלמיד שהוא חלש, הוא יעשה מאמץ, הוא יכול להגיע רחוק מאוד. התורה לא בנויה על בעלי כישרונות, ההפך. לפעמים בעלי כישרונות חזקים, הם מגיעים לישיבה גדולה, מתחילים להתחרות, 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 ובסוף, זה שלא הצליח להגיע הכי רחוק, נשבר, וזהו, אין ממנו תקווה. כל כך חבל. צריך בן אדם להשגיח, למלא את הכישרונות שלו, וההצלחה, ההצלחה היא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אין לנו עסק בחלק הזה. אנחנו צריכים רק את המוטל עלינו לפי הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, למלא את הייעוד שלנו. וזה הכל. פעם הרב אלישיב אמר שרבי אלעזר בן עזריה אומר בהגדה של פסח, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה. והוא דרש וממנו קיבלו. זאת אומרת, היה לרבי יוחנן בן לרבי אלעזר בן עזריה היה ויכוח עם החכמים, האם צריכים להזכיר יציאת מצרים כל לילה או לא. זה היה הוויכוח. עכשיו, הוא מתווכח ולא עזר לו שום דבר, עד שבא בן זומה ודרש, וממנו קיבלו. אמר הרב אלישיב, תראה, רבי אלעזר בן עזריה, היה לו כל הנתונים להצליח. אחד, הוא היה דור עשירי של עזרא הסופר. היה לו איחוס משהו משהו. דבר שני, הוא היה עשיר. כתוב בגמרא שהוא היה עשיר גדול, הוא היה מעשר כל שנה מהעדר שלו 12,000 בהמות, מעשר בהמה, כלומר כמה נולדו לו? 120,000. עשיר גדול, ועשיר זה מעמד. דבר שלישי, רבי אלעזר בן עזריה היה בעל כישרון עצום. אתה מבין שהוא בגיל 18 נהיה ראש הישיבה, ומי ישמעו את השיעור שלו? רבן גמליאל, רבי עקיבא, רבי יהושע, כתוב בגמרא שם. והוא בן 18. ומה תגיד? שסתם זה פוליטיקה וסתם מינו אותו? תשים לב מה שנעשה פה. הרי הקדוש ברוך הוא עשה לו זקן לבן תוך לילה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חתם לו על המינוי. אומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני גם בנן של קדושים, איחוס, גם עשיר, גם בעל כישרון, וגם כבן 70 שנה, הקדוש ברוך הוא עשה לי זקן לבן, זאת אומרת הוא מסכים. עם כל זה, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומה. ומי זה בן זומה? לא היה תואר רבי, לא היה לו, הוא לא נסמך, אפילו לא מזכירים את השם שלו, קוראים לו על שם אבא שלו, הוא הבן של זומה. והוא, התואר שלו בגמרא, היה יושב לפני החכמים. וכשהוא אמר, ממנו כן קיבלו. אז אתה רואה מה שנעשה פה? ההצלחה היא בידיים של הקדוש ברוך הוא בלבד. הכישרון, כל אחד יש לו את הכישרון שלו, וצריך לנצל כמה שאפשר, ולא להתבייש לעשות את מה שצריך לעשות, ואם מתביישים, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. יהושע בן נון זכה להיות המנהיג אחרי משה רבינו להנהיג את עם ישראל ולהכניס אותם לארץ. הסיבה שדווקא הוא זכה, אז דיברנו מקודם בגלל שהוא סידר את הספסלים, יש בבעל התורים, בפרשת בשלח, פרק י' ג' פסוק כ' ב', אומר בעל התורים, כתוב, לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. והמילים האלה, לא ימיש, כתובות גם לגבי יהושע בן נון. ויהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. לא ימיש כאן ולא ימיש כאן. אומר על זה הבעל התורים, שיהושע בן נון היה בדיוק כמו הענן. כמו הענן לא ימיש עמוד האש לילה, ועמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, כך יהושע כל היום ישב ולמד, יום ולילה. בתוצאה היא, לכן הוא זכה ללכת לפני העם, לכן הוא זכה להנהיג את עם ישראל. דבר נוסף בעניין הזה, הרב בן ישחי בספרו בניהו אומר, כשהתורה רצתה לחלק את החומשים לשבע, הרי אנחנו יש לנו חמישה חומשים, אבל בספר במדבר יש לנו פרשה קטנה של שני פסוקים, שיש לפניה נון הפוכה ואחריה נון הפוכה, והיא מחלקת את הספר לשלושה חלקים, עד ויהי בנשוא אהרון, ואחרי הפרשה הזאת מתחיל החומש השלישי של במדבר, ויוצא בעצם שיש לנו שבעה חומשים בראשית, שמות, ויקרא במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע שזה שני פסוקים אבל זה נקרא ספר נפרד, במדבר מי ויהי בנסוע וספר דברים. אז יש לנו שבעה חומשים. למה דווקא שבעה חומשים? שאלה שנייה, כשהתורה רצתה להבדיל את הפרשה הזאת, למה דווקא נונים הפוכים היא עשתה לפני ואחרי? למה לא קוף הפוכה? אומר הבן איש חי, שבעה חומשים כדי להגיד לנו שארץ ישראל זוכים לה רק בעד זה ששומרים את החומשים. ארץ שבעה עממים, ארץ ישראל, זכינו לה בזכות שבעה חומשים. והארץ הזאת, על ידי מי קיבלנו אותה? על ידי יהושע. בין נון. כדי לרמוז לנו את זה, דווקא נונים הפוכים יש לנו פה ופה, כדי לרמוז שיהושע בין נון מכניס אותנו לארץ שבעה עממים. אבל בזכות מה? בזכות ששומרים את שבעת החומשים. ועל זה נאמר, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו, הללוקה. זהו, עכשיו עוד שני דברים אני רוצה להספיק. דבר אחד, זה הדד זקנים הנפלא בפרשת ביום השבת, הרי כל המוספים של כל החגים נמצאים אצלנו בפרשה, ומתחילים עם שבת, וביום השבת שני חבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים, סולת מנחה בלולה בשמן ונזקו, עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזקה. אני מקווה שלא שיבשתי את הפסוקים. בכל אופן, הוא שואל הדעת זקני מבעלי התוספות, למה לא קוראים בשבת את המוסף? הרי כל פעם שיש לנו חג מוציאים ספר תורה שני בשביל לקרוא את המוסף. אז בשבת יש מוסף, למה לא מוציאים שני ספרי תורה כל שבת? אז האמת היא שבטור כתוב על זה תירוץ. הטור, רבינו יעקב, אומר שהואיל והקורבן של שבת הוא בסך הכל שני פסוקים בתורה, אנחנו לא מוציאים ספר תורה בשביל שני פסוקים. צריך לפחות שלושה. וזה הסיבה שלא קוראים. אבל הדעת זקנים פה על הפרשה לא מקבל את זה, כי הוא אומר, אם ככה שיקראו כמה פסוקים קודם, מה הבעיה? כמו שעושים בראש חודש, אין לנו מספיק פסוקים בשביל ארבעה עולים, אז קוראים גם את ביום השבת וגם עוד לפני כן, את קורבני לחמי. לכן אומר על זה הרב הדעת זקנים מבעלי התוספות, כאן על המקום, אומר ככה, כתוב בגמרא, ורשי מביא את זה בפרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שהוא ייתן לנו את ארץ ישראל. שאל אותו אברהם אבינו, בזכות מה הם התקיימו בתוכה? על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, קחה לי עגלה משולשת ואיל משולש. ורשי מסביר שהקדוש ברוך הוא בעצם רמז לו על כל הקורבנות החטאות שיש. וזה בעצם בא להגיד שאיך אנחנו נחזיק מעמד פה בארץ ישראל? בזכות הקורבנות. שיש לנו חטאת, והחטאת מחפרת, זה יחזיק אותנו. שאל אברהם, אבינו את הקדוש ברוך הוא, ומה יהיה כשלא יהיה בית מקדש? אמר לו, בסדר, שיקראו לפני את הפסוקים האלה, וזה יחשב כאילו יקריבו. אם ככה, מה הסיבה שאנחנו קוראים את הקורבנות בשביל החטאת? אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות, אבל הרי בשבת אין קורבן חטאת. ואם אין קורבן חטאת, אין צורך לקרוא את זה. דבר נוסף, אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות, לגבי ראש חודש, גם זה הרי מופיע בפרשה, אז הוא אומר כך, בראש חודש כתוב, הוא שעיר חטאת אחד להשם. מה זה החטאת להשם? אז יש את הדרשה שרשי גם מביא, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה, שמיעטתי את הלבנה. והדעת זקני מוסיף, ואני אקרא את לשונו, והכפרה היא מועילה לתינוקות, שלא תיפול עליהם אסקרה. לפי שחידוש ראשון היה ברביעי, כלומר הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות ביום הרביעי בבריאה. ואמר מר, ברביעי היו מתענין על האסקרה, כלומר כשהיה בית המקדש קיים והיו מעמדות, היו צריכים מבני ישראל לעמוד על הקורבן. אלה שהיו הממונים על זה, ביום רביעי היו צריכים לצום כדי שלא תיפול אסקרה בתינוקות. וכל שכן ביום חידוש הלבנה, אם יום, כל יום רביעי הוא מסוכן לאסקרה, אז כל שכן בראש חודש, שזה יום חידוש הלבנה, בוודאי שצריכים לדאוג על התינוקות. וקורבן זה של ראש חודש מחפר עליהם. וזהו שאנו אומרים במוסף של ראש חודש, זמן כפרה לכל תולדותם. ותולדותיו של אדם אילו התינוקות. זאת אומרת, זמן כפרה לכל תולדותם, הוא אומר כאן חידוש נפלא, שהכוונה היא לכפרה על הילדים שלא טיפול בהם אסכרה. דבר אחרון, השבוע אנחנו קוראים הפטרה ראשונה משלושת השבועות, הפטרה ראשונה מג' דפור ענותה, והיא ההפטרה של דברי ירמיהו בן חלקיהו. בשבוע הבא נקרא את ההפטרה שמעו דבר השם, ובשבוע השלישי חזון ישעיהו בן אמוץ. אמרו דורשי רשומות, שלושת ההפטרות האלה באות להגיד לנו, לרמוז לנו, מה צריכים לתקן. הדבר הראשון, דברי ירמיהו, את מה שאנחנו מדברים, את הלשון הרע, את הרכילות, את ההוצאת שם רע, את השקרים, כל הנושא של דיבור צריך תיקון. שבוע אחר כך נקרא את שמעו דבר השם, וזה בא להראות שצריכים להיזהר גם על האוזניים. והשבוע השלישי הוא חזון ישעיהו בן אמוץ, והכוונה לנושא של תיקון העיניים ושמירת העיניים. אלו שלושת הדברים שבשבילם נחרב בית המקדש, ואם נזכה לתקן אותם, נזכה להחזיר את בית המקדש. מה נאמר ומה נדבר? יהי רצון שנזכה לתקן את מה שצריך לתקן, שלא נפגום את מה שאסור לפגום, ושהשם ירחם על כל עם ישראל, ישלח רפואה שלמה לכל החולים, וישמור בבריאות שלמה את כל הבריאים, שישלח פרנסה טובה לכל עמו ישראל, ושיהיה לכולנו רק חיים טובים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
La 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 la
כל חי תמיד איתי,